אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום, 600 ימים מנו השבוע למלחמת חרבות ברזל. 600 ימים מאז השבעה באוקטובר, 600 ימים ש-58 חטופים עדיין בשבי חמאס בעזה, 600 ימים גם לסבל המתמשך ברצועה. זהו קולה של ניצולת השבי ארבל יהוד ששוחררה שנה אחרי למעלה מ-400 ימים בשבי. יהוד הצטרפה להצהרת משפחות החטופים לתקשורת במליאת 600 ימים לשבי יקיריהם, בן זוגה של יהוד אריאל קוניו עדיין בשבי וכך גם אחיו דוד קוניו. עשרות אירועי תמיכה וחטופים התקיימו ברחבי הארץ שסיאם היה בעצרת המרכזית בכיכר החטופים בתל אביב. במקביל נערכו גם הפגנות נגד ממשלת נתניהו על אוזלת היד בהשבת החטופים, הבולטת בהם במצודת זאב בתל אביב, שם התעמתו מאות מפגינים עם המשטרה לאחר שהתבצרו במתחם שמשמש כסניף של מפלגת הליכוד. 65 מפגינים נעצרו. השליח המיוחד של טראמפ, סטיב ויטקוף, אמר השבוע כי ארצות הברית על סף שליחת מסמך תנאים חדש ויש תחושה טובה מאוד לגבי הגעה לפתרון ארוך טווח. לפי הדיווחים בתקשורת הישראלית, מאחורי הקלעים מתנהלים מגעים וחילופי טיוטות בין קטר וארצות הברית בנוגע להסכם חדש לשחרור חטופים מאחורי גבה של ישראל. ככל הידוע בירושלים, המסמך החדש עוסק בשחרור של 10 חטופים חיים וחצי מהחללים. בעוד שיש הסכמה עקרונית על רוב מרכיבי העסקה, ויטקוף מתכוון להפעיל לחץ כבד על ישראל להתגמש בעניין הערבויות לסיום המלחמה, דרישה קבועה של חמאס שישראל מתנגדת לה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר כי דווקא עכשיו כשחמאס במצוקה והחבל מתהדק על צווארו, אסור להקל את הלחץ וצריך לאלץ אותם לכניעה מוחלטת ולהשבת כל החטופים. הוא התנגד לכל עסקה אחרת שהיא איוולת בעיניו. במתי משפחות החטופים הגיבו לשר סמוטריץ' ואמרו כי עליו להתבייש וקראו לו להפסיק להדק את החבל על צוואר החטופים. נתניהו התייחס השבוע לעניין החטופים בסרטון שאלה לעמוד הטלגרם שלו באמירה שהקפיצה את המשפחות.
השחרור חטופינו בראש מעיינינו, ואני מקווה, מקווה מאוד, שנוכל לבשר משהו בעניין הזה, ואם לא נוכל היום, נבשר מחר, לא מבטרים.
גורמים מטעמו של נתניהו נאלצו להוציא הבהרה כי אין שום התקדמות במסע ומתן ומדובר במטבע לשון, והכוונה שנתניהו ימשיך לפעול להצלת החטופים עד להשגת התוצאות. מי שלא פספסו גם את הטעות הזאת היו בני משפחות החטופים, שבמליאת 100 ימים למינויו של השר דרמר לראש צוות המסע ומתן, חתמו על מכתב הקורא לו להתפטר. 100 ימים, 0 חטופים, כתבו המשפחות. לא רק שלא שוחרר אף חטוף בזכות צוות המסע ומתן שבהובלתך, אלא אף נראה כי אתה מוביל מאמצים כבירים לטרפד כל הסכם שעשוי להשיב את כל החטופים, כתבו המשפחות לדרמר. ובינתיים ארגון מועצת אוקטובר המונה מאות משפחות שהם או יקיריהם נפגעו או נרצחו בשבעה באוקטובר וקוראים להקמת ועדת חקירה ממלכתית, הודיעו על החרפת מאבקם בממשלה המונעת הקמת ועדת חקירה כזאת. בארגון הודיעו כי הם יחלו במאבק להקדמת הבחירות. בארגון חוששים כי ככל שנדחית הקמת ועדת חקירה ממלכתית, כך גוברים הסיכויים לשיבוש החקירה, גריסת מסמכים, העלמת ראיות וכיוצא בזה. כשבועיים לאחר שאמו נרצחה בפיגוע, מת מפצעה ותינוק שיולד לצאלה הגז. התינוק שיולד מבטן אמו לאחר שנרצחה בפיגוע ירי הקטלני סמוך לברוכין, נפטר בגיל 15 ימים. למרות שלא עבר טקס ברית מילה, הוא ענק לוולד שנרצח שם רביד חיים, כפי שבחרה הם לפני מותה. מאז הפיגוע נערכו תפילות לרפואתו, אבל ביום חמישי חרף המאמצים להציל את חייו, הוא נפטר מפצעיו. רביד חיים נקבר בהר המנוחות לצד אמו צאלה. בתמונות הקשות מהלוויה נראה אביו חננאל גז מחזיק את גופתו עטופה בתלית של בנו התינוק. האב השכול זעק בפתח ההספד שנשא בהלוויה ופנה לבנו, רביד חיים היקר שלי, אני עומד כאן וליבי שבור פעמיים. חננאל קרא בדבריו לאחדות בעם ישראל, עם ישראל אנחנו צריכים להתאחד ביחד, שמאל וימין, דתי וחילוני, ספרדי ואשכנזי, כולנו עם אחד. בתחילת השבוע נקבר בארץ ירון לישינסקי בן ה-30 שנרצח בשבוע שעבר בפיגוע בוושינגטון בארצות הברית ביחד עם זוגתו שרה מילגרים בת ה-26, שניהם עובדי שגרירות ישראל בוושינגטון, שנורו למוות כאשר מפגע ירה לעברם באירוע במוזיאון היהודי בוושינגטון. מילגרים ילידת ארצות הברית נקברה השבוע בקנזס. החשוד ברצח הכפול זוהה בשם אליאס רודריגז בן 30 משיקגו אילינוי, והוא צולם כשהוא צועק קריאות פרי פלסטיין לאחר הירי. בעקבות הרצח שלח הנשיא דונלד טראמפ לביקור בזק בישראל את השרה לביטחון המולדת, קריסטי נועם. נועם נפגשה עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר החוץ גדעון סער, ואף הספיקה לבקר בכותל. בריאיון לפוקס ניוז סיפרה נועם כי שוחחה עם נתניהו על הנושא האיראני לבקשת הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ, נראה כי האמריקנים מודאגים מהאפשרות שישראל תתקוף באיראן בזמן שהם מנסים להגיע להסכם דיפלומטי עם טהרן. וגם טראמפ עצמו הודע השבוע כי הוא שוחח עם נתניהו בשבוע שעבר, הוא ביקש ממנו שלא לתקוף באיראן בעת הזו. לטענת הנשיא האמריקני לא היה מדובר בעזרה. אמרתי לנתניהו שזה יהיה לא ראוי לפעול עכשיו כי אנחנו מאוד קרובים לפתרון, הסביר טראמפ. כמובן שזה יכול להשתנות בכל רגע, הוא הוסיף, אבל כרגע נראה שבאיראן רוצים להגיע להסכם, ואם נצליח לעשות את זה, זה יציל הרבה מאוד חיים. כך אמר הנשיא טראמפ. ובעזה החל השבוע לפעול המנגנון החדש של חלוקת סיוע בשטחים סטרילים שמובטחים על ידי צה"ל ומופעלים על ידי חברה אמריקאית בשם Gaza Humanitarian Fund, באזור תל אל-סולטן ברפיח ובאזור ציר מורג. ההתחלה לא הייתה חלקה, וביום הראשון של החלוקה באזור תל אל-סולטן פרץ ההמון העזתי את המחסומים והסתער על הסיוע. המפעילים האמריקנים נסוגו ואפשרו לקהל לקחת מה שמצאו, בצה"ל ירו ירי אזהרה באוויר מחוץ למתחם. אך בסופו של דבר, לדברי גורמים ביטחוניים ואנשי GHF, האירוע הסתיים ללא נפגעים והחלוקה חודשה למחרת. למרות האירוע בצהל אומרים כי מדובר בהצלחה ובכי ביום הראשון לבדו חולקו כ-10,000 חבילות מזון. כל חבילה אמורה לספק מזון ל-5 נפשות ל-5 ימים. במקביל ממשיכה ישראל לאפשר גם את כניסת מסעיות הסיוע של האום. בחמאס מתנגדים נחרצות למנגנון החדש שיזמה ישראל ומוציא מהם את השליטה על חלוקת הסיוע. בחמאס השמיעו לכאורה איומי מוות נגד עובדי הסיוע הפועלים באתרי החלוקה של GHF, וכן ניסו למנוע מהאוכלוסייה העזתית להגיע אל נקודות החלוקה. גם באום ובארגונים בינלאומיים מתנגדים למכניזם החדש שמפעילה ישראל בסיוע אמריקני, ובאום מסרבים לשתף פעולה עם המנגנון החדש. לדבריהם, המנגנון נוגד עקרונות הומניטריים והופך את הסיוע לנשק. הם הזהירו שאזורי החלוקה הממוקמים הרחק מהאזורים המיושבים, מקשים גישה לאנשים עם מוגבלויות, מעודדים פליטות ויוצרים תקדים עולמי לא מקובל להפצת סיוע. בישראל אומרים כי חמאס משתלט על בין 30-40% מהסיוע שנכנס דרך האום ומפיק ממנו רווח כלכלי. גורם צבאי שתדרך השבוע כתבים אמר כי מצד אחד האום מפנים כלפי ישראל ביקורת והשמות שווא על רעב חמור בעזה, מצד שני הם לא טורחים לשנע את הסיוע שכן נכנס לרצועה וגם לא מחפשים פתרונות למנוע מחמאס לבזוז אותו. מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף רסן אליאן, האחראי על הכנסת הסיוע של האום דרך מעבר כרם שלום, אמר השבוע כי תוכן של למעלה מ-400 מסעיות סיוע שנכנסו לתוך עזה ממתין לשינוע בצד העזתי של כרם שלום. ישראל פתחה את המעבר שיפרת תהליכים ואיצה כניסת סחורות, והאום הוא זה שצריך למלא את חובתו לשנע אותם, והוא לא עושה זאת. גורם צבאי ישראלי אמר השבוע, באום טוענים מצד אחד שיש רעב חמור בעזה, אך מצד שני הם לא ממהרים לשנע ולהפיץ את הסיוע שנכנס. ובינתיים בישראל ראש האופוזיציה יאיר לפיד רמז בנאומו בכנסת כי ישראל היא זו שמממנת את ה-GHF, קרן הסיוע האמריקנית לעזה. בנאומו שאל לפיד האם מדינת ישראל היא זו שעומדת מאחורי שתי חברות קש שהוקמו בשוויץ וארצות הברית, GHF ו-SRS, כדי לארגן ולממן את הסיוע לעזה. האם כספם של משלמי המיסים הישראלים הוא זה שמממן את הסיוע? האם יכול להיות ששירותי הביטחון הישראלים נשלחו בידי ראש הממשלה ושר האוצר לשנע כספים של מדינת ישראל לחול כדי שהם יחזרו לעזה כסיוע הומניטרי? שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מיהר להכחיש את מה שכינה הספין הפוליטי של לפיד ואמר כי ישראל לא מממנת את הסיוע הומניטרי לעזה, נקודה. עיתונאים בישראל ניסו בימים האחרונים להתחקות אחר מקור הכסף של GHF, אבל עד כה ללא הצלחה. בישראל ציינו השבוע את יום ירושלים. עשרות אלפים הגיעו עם דגלי ישראל למצעד הדגלים המסורתי שמתקיים בבירה. אלפי שוטרים נפרסו ברחבי העיר לבטח את האירועים. המצעד נפתח במרכז העיר לכיוון הכותל המערבי ועבר דרך שערי העיר העתיקה וסמטאותיה. בשער שכם תועדו עימותים בין יהודים לערבים שבמסגרתם השליחו יהודים בקבוקי מים וקראו קריאות לאומניות כמו מוות לערבים ושישרף לכם הכפר. בתוך כך על כספומטים בעיר העתיקה נתלו קרטונים שעליהם נכתב שייך ליהודי, בעלות יהודי ונעלו להזיק. לפני תחילת המצעד דווח על נערים יהודים שתקפו והציקו לסוחרים ערבים בעיר העתיקה. מהמשטרה נמסר כי במהלך היום שוטרים טיפלו בעשרות חשודים המעורבים בהפרת סדר, תקיפה ואיומים, אך לא מסרו אם בוצעו מעצרים או הוגשו תלונות. בתגובה לכך מסר יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, אלו תמונות מזעזעות ממצעד הדגלים, כך לא נראית אהבת ירושלים, כך נראית שנאה, גזענות ובריונות, זו לא היהדות שלנו. בנאומו של ראש הממשלה לכבוד יום ירושלים ציין נתניהו כי מעצמות רבות משלו בירושלים מיותר מפחות, אבל אף אחד מהם לא העניק למעמד של בירה, רק העם היהודי עשה זאת. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פתח את היום בעלייה להר הבית ביחד עם חברי מפלגת עוצמה יהודית.
באמת הרבה מאוד יהודים שמציפים את הר הבית, איזה כיף לראות את זה. היום כבר אפשר, ברוך השם, להתפלל בהר הבית, להשתחוות בהר הבית. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כך.
למרות הצהרותיו של בן גביר, ליהודים אסור להתפלל בהר הבית לפי הסכם הסטטוס קוו. זו לא פעם ראשונה שבן גביר מצהיר זאת, ובעבר ראש הממשלה נתניהו נאלץ להוציא עברה, כי שר אחד לבדו אינו יכול להחליט על שינוי מדיניות. במקביל ממנהלת הר הבית נמסר שבמהלך יום ירושלים עלו 2139 יהודים לבקר בהר הבית. מדובר על זינוק של 48% מהשנה שעברה. השר סמוטריץ' חתם את יום ירושלים בנאום בסיום ריקוד הדגלים בכותל המערבי. הוא בחר להתייחס גם לעזה בדבריו ולא היסס להשתמש במילה כיבוש.
האם אנחנו מפחדים מניצחון? הם לא שמעו מכאן עד עזה. האם אנחנו מפחדים מניצחון? האם אנחנו מפחדים מהמילה כיבוש? אנחנו כובשים את ארץ ישראל! אנחנו משחררים את עזה! אנחנו מיישבים את עזה! אנחנו מנצחים את האויב!
סמוטריץ' סיים את נאומו באיחול להרחבת גבולות ארץ ישראל בעזרת השם. בעזרת השר סמוטריץ' הודיע השבוע ביחד עם שר הביטחון ישראל כץ כי הקבינט המדיני-ביטחוני אישר החלטה היסטורית עבור ההתיישבות, במסגרתה אושרה הקמתם של 22 התנחלויות חדשות בכל רחבי יהודה ושומרון. בהודעה שפרסמו השניים נאמר כי היישובים החדשים מוקמים כולם מתוך ראייה אסטרטגית ארוכת טווח, שמטרתה חיזוק האחיזה הישראלית בשטח, מניעת הקמת מדינה פלסטינית וביסוס עתודות ההתפתחות של ההתיישבות ביהודה ושומרון לעשורים הקרובים. ההתיישבות החדשה כוללת חזרה להתנחלויות חומש וסנור שפונו לפני 20 שנה במסגרת ההתנתקות. שר הביטחון קץ אמר כי משמעות ההחלטה היא לא רק חיזוק ההתיישבות בסדרה המזרחית של המדינה, אלא גם מהלך אסטרטגי שמונע הקמת מדינה פלסטינית שתסכן את ישראל ומשמש חיץ מול אויבינו. השר סמוטריץ' אמר כי מדובר בצעד ענק לחיזוק ההתיישבות והוסיף כי הצעד הבא הוא ריבונות. בשלום עכשיו אמרו כי מדובר באישור ההתנחלויות הנרחב ביותר מאז הסכמי אוסלו. כל היישובים החדשים הם מוקמים עמוק בתוך השטח שיועד למדינה פלסטינית על פי ההסכמים. מאז הקמתה של הממשלה הנוכחית בדצמבר 2022 אישרה הממשלה הקמתם של 49 התנחלויות חדשות ונתנה סטטוס חוקי לשבעה מאחזים נוספים. בשלום עכשיו כינו את המהלך סיפוח הלכה למעשה. בירושלים התקיים השבוע כנס בינלאומי למאבק באנטישמיות בהובלת שר החוץ גדעון סער ובהשתתפות נציגים מעשרות מדינות בהם שרים, שליחים מיוחדים למאבק באנטישמיות ומנהיגי קהילות יהודיות וארגונים יהודים בינלאומיים. שר החוץ סער שנאם בכנס התייחס לאיומים ולקריאות בעולם לאמברגו נשק על ישראל והזהיר שאם מהלכים כאלה יצליחו, ישראל תושמד וזאת תהיה שואה נוספת על אדמת ישראל. זוהי דרך לשלול מהעם היהודי את האמצעים להגן על עצמו, הוסיף סער. סער גם התייחס להתפשטות השיח של שנאת יהודים שפשט במרחב הדיגיטלי והפיזי כאחד, ואמר שנדרשת התגייסות רחבה של מדינות, ארגוני חברה אזרחית ועוד, על מנת ליצור מאבק אפקטיבי באנטישמיות בכל הזירות. משרד הביטחון הישראלי חושף כי במהלך המלחמה השתמשה ישראל הראשונה במערכות לייזר שביצעו עשרות עירותים. מערכות הלייזר הופעלו בצפון כנגד כתבאמים של החיזבאללה. מערכות הלייזר אינן שכבת הגנה נוספת שמצטרפת למערכת ההגנה הרב שכבתית הכוללת את כיפת ברזל, החץ וקלע דוד, שבניגוד ללייזר מבוססות על ירי מיירטים לעבר מטרה. ראש מפת המנהל לחקר ופיתוח אמצעי לחימה, תת-אלוף במילואים דני גולד, ציין כי מדינת ישראל היא המדינה הראשונה בעולם שמציגה יכולת לייזר מבצעית מסיבית לעירות איומים. מנכ״ל רפאל יואב תורג'מן הוסיף כי מדובר בהישג מבצעי טכנולוגי בקנה מידה עולמי. הוא הוסיף כי בהמשך השנה צפויה להיכנס גם לשימוש מבצעי מערכת הלייזר מגן אור, שתאפשר עירות מדויק, מהיר וזול יותר מכל אמצעי עירות קיים. עלות השימוש בעירות לייזר כמה שקלים בודדים לעומת עשרות אלפי דולרים שעולה כל מיירט של כיפת ברזל לוחץ. שר הביטחון ישראל כץ ברך על הפיכת קרן הלייזר למבצעית ואמר כי הדבר ישנה את כללי המשחק באזור וכי אויבי ישראל צריכים לחשוש לא רק מהיכולות שהיא כבר פיתחה אלא מהיכולות שהיא מפתחת עכשיו. מתל אביב מדווח דנה קרני, SBS.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.